קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו.
על הקצה.
הקצה.
הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
כבר 10 שנים.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. In Yair Rave.
So yeah, that's the voice. That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
there.
שלום, ברוכים הבאים לסינמסקופ ברדיו קצה. אני יאיר רווה. זאת תוכנית מספר 346, ובחוץ חם נורא. היום 13 ביולי 2022, י' ד' תמוז תשפ"ב. את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, תודה לאוזן השלישית, תודה לצוות האתר, לתכנים שהוא מעלל ב-kzradio.net, למגזין ולאתר ולתוכניות, גם לשמוע וגם לקרוא. תודה רבה לכם שאתם מאזינים. תודה רבה לקואמי. ותודה רבה מאוד לסינמטק תל אביב, כי סינמסקופ ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה באדיבות הסינמטק כמה המלצות לכם לשבוע הקרוב, כולל הטבות מיוחדות שתוכלו לקבל בזכות זה שאתם מאזינים לנו. אז מתחיל מחר, ביום חמישי, במסגרת שבוע הקולנוע המקסיקני שדיברנו עליו בשבוע שעבר, זה ממשיך, אז מחר תוקרן דרמת ההתבגרות זוכת הפרסים של הבמאי רודריגו רויס פטרסון, קיץ לבן, סיפורו של הנער רודריגו, שאוהב את אמא שלו ברמות מסוכנות, השניים ישנים ביחד, מצחצחים שיניים ביחד, רוקדים סלו ביחד, חייו של רודריגו מתהפכים, כשלחייהם נכנס פרננדו, בן הזוג החדש של אמא. בסוף השבוע, בשישי ובשבת, הוקרן סרט האקשר המדובר של התקופה האחרונה, RRR, סרט ההודי, שהוא גם סרט היקר ביותר בתולדות התעשייה ההודית, סיפורם של שניים הגיבורים ההיסטוריים ההודים שנאבקו בקולוניאליזם הבריטי בתחילת המאה הקודמת, אבל בגרסת גיבורי העל, חוויה בומבסטית מלאת אדרנלין ויצירתיות שקיבלה תוך זמן קצר מעמד פולחני ברחבי העולם. אתם מאזיני סינמסקופ זוכים למחיר מיוחד לראות את הסרט הזה שהוא 3 שעות של אקשן מטורלל לגמרי. אתם רואים את זה רק ב-15 שקלים בלבד, אם תיכנסו לאתר ותזינו את קוד ההטבה KZ22 באתר, KZ22, ובזמנת הכרטיס שלכם ל-RRR, הסרט ההודי, ותוכלו לראות את זה ב-15 שקלים בלבד. אנחנו צריכים לדבר על הסרט הזה. צריכים לדבר עליו, אולי בזמנות. וגם, בשבת תראו סרט אחר לחלוטין, להפך הגמור מזה, סרט שנקרא האירוע, סרט צרפתי, שזכה בפסטיבל ונציה. בפסטיבל ונציה האחרון, זכה בפרס אריה הזהב. ההקרנה היא לכבוד או לציון או למחות נגד פסיקת רו נגד וייד, הביטול של רו נגד וייד בבית המשפט העליון האמריקאי בנושא זכותם של נשים להפלה. הסרט הזה, האירוע, הוא סרט צרפתי שמתרחש בשנת 1963, מבוסס על ספר שכתבה סופרת שהיא גם גיבורת הסרט. הדרמה עוסקת במחיר שנצאו לנשים לשלם בעבור חירות על גופן בצרפת, שהמעפלות היו אסורות בחוק עד לאמצע שנות ה-70. כלומר, זה סרט רומני, אבל בצרפת. באמת סרט חשוב ו... וקשה לצפייה, אבל חשוב, מה לומר. זה האירוע. ביום ראשון, במסגרת המחווה למשוררת רחל חלפי, שמעטים ידעו שהיא גם הייתה יוצרת קולנוע ייחודית ופורץ דרך, תוקרן לסופת סרטים קצרים שיצרה מתחילת שנות ה-70, בובה בתעשיית התזרוקות, המציג את המאומה, מתקיימת בסלון שיער מבעת לעיניו הנדהמות של בובה בין השנתיים, סתיו, אינטרפטציה לשירו של אביה שלה, במאית שמשון חלפי, וכן שידוכין, סרט תיעודי מרתק על תעשיית השידוכים והיכרויות בישראל שנות ה-70, הסרטים הקצרים של המשוררת רחל חלפי ביום ראשון בסינמטק תל אביב. כל הפרטים על כל הסרטים האלה, וסרטים נוספים, וכרטיסים, הכל באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. אני צריך להגיד גם משהו, הקטע שאיתו אנחנו פותחים את התוכנית, הוא קטע שנקרא Freeport, מתוך הפסקול של הסרט טנט, של חין לודוויג גורנסון. אז Freeport, אני ידעתי מה זה בזכות הסרט הזה של... של, של, של של משמו של כריסטופר נולן, אבל חשבתי שזה משהו שהוא אוקיי, קיים או לא קיים, אבל משהו שהוא מוצא לצורך הסרט, ואז ראיתי את הסרט התיעודי בנטפליקס, הליאונרדו האבוד, The Lost Leonardo, ומתברר שהדבר הזה שקרה Freeport, ששם מאחסנים מתחת לעיני רשויות המס יצירות אומנות. הדבר הזה אמיתי לחלוטין, גבולים מבחינת החוקיות שלו, ויכול להיות מפתח לאושר גדול. אז אם אתם סקרנים לראות את היסוד ואת הבסיס המציאותי לנקודת מפנה הלילתית הזאת שהיא מפיינת את הסרט של כריסטופר נולן, אז תראו את The Lost Leonardo, ותראו מה זה הדבר הזה שקרה Freeport, ממש טיול בפריפורט של ג'נבה. ואם ראיתם את טנט, אז זה יראה לכם וואו, תגידו וואו, זה אמיתי. כל הדבר הזה שמראים שם, אמיתי לחלוטין. התוכנית היום תהיה קיצית מאוד, סרטי קיץ, סרטים עם הרבה בידור ומעט שכל, ולכן גם רוב השירים יהיו בהתאם, אבל גם יהיה לנו איזשהו סוג של קאונטר פרוגרמינג, כלומר איזשהו סוג של תחליפים לכל הקיץ הזה, כי הקיץ טיפונת מתיש אותי, אני חובב סרטי קיץ, אבל הסרטים השנה קצת קשים לי, אנחנו נדבר על זה עוד רגע. לכן, אבל לפני להתחיל, בואו נתחיל עם איזשהו סוג של איזה מיזוג אוויר למוח. שיר חדש של אהה, מהקרירות הנורווגית שלהם. אנחנו נדבר על נורווגיה בעוד כמה שבועות, אבל בינתיים אהה, שיר חדש מתוך אלבום חדש שעומד לצאת בסתיו, השיר נקרא I'm In. Breathe.
סינמסקופ.
סינמסקופ.
Yeah! עם יאיר רווה.
רדיו, what the fuck?
אהה, שיר חדש. I'm in... עם ניחוח של בריזה הנורווגית, צפון נורווגית, אפילו הייתי אומר. קיץ, קיץ בבתי הקולנוע מאוד מאוד חם, בתי הקולנוע כמפלט לחום, עדיין מתברר, ובתי הקולנוע מלאים. מהבחינה הזאת אפשר להגיד, חזרנו עסקים כרגיל, יופי, בתי הקולנוע מלאים, אנשים באים, בעיקר צעירים, אבל גם המבוגרים מתחילים להגיע, אלוויס עובד יפה בבתי הקולנוע, במה עוד המבוגרים באו לראות, אבל לא ספק זה הפך להיות מין טריטוריה של ילדים. נדבר על שלושה סרטים בהרחבות משתנות. אחד זה המיניונים, עלייתו של גרו, המיניונים 2, עלייתו של גרו, 2, Thor Love and Thunder, Thor אהבה ורעם, ו3, עולה לראש, סרט ישראלי חדש, שמסתמן כסרט שיש לו פוטנציאל להיות להיט, אני לא יודע, הם לא דיווחו איך הוא עבד בסוף השבוע, שאותי זה תמיד מדאיג, אבל יש לסרט את הפוטנציאל, נדמה גם שיש לו איזשהו סוג של רוח גבית, כזה יפה מצד התקשורת והרשתות החברתיות, אבל נראה אם הקהל יגיע אליו בזמן אמת, או רק יגלה אותו בדיעבוד. העניין הוא כזה, אני מחבב סרטי קיץ, כי באמת בקיץ רוצים איזשהו סוג של משהו שהוא המקבילה הקולנועית לפרי טרופי, לא סעודה מאוד מאוד מתוחכמת עם תבלינים ועם איזשהו סוג של ענינות, אלא משהו שכמו נראה כמו אבטיח חתוך לקוביות או מלון או ליצ'י או אננס, מקוררים, משהו שיקרר את המוח. מצד שני, אני מודה שהרצף הזה של שלושה סרטים שיצאו כמעט בלי שום משהו שיהווה תחליף להם, גם תור, גם מיניונים, וגם ערוץ, הסרט של ערוץ הכיבוד עולה לראש, שלושתם, החיבור הזה, טיפונת העציב אותי, כי אמרתי, אוקיי, עם כל הרצון שלי לזה שיהיה בידור כליל ונחמד, שיביא את הקהל במקור כרטיסים, ויש לי אינטרס שזה יהיה, שהקולנוע יעבוד, באמת, כי אני רוצה שיבואו אנשים שיזכרו שהקולנוע הוא המקור לחוויה הזאת שנקראת סרטים, הרצף הזה הציב אותי כי הרגשתי שיש פה קצת מין מנת יתר של טמטום. אני מאוד אוהב כשהסרטים המטופשים או הבידוריים או הגדולים הם פונים לקהל רחב, אבל מתחת לפני השטח יש איזשהו סוג של זרם כזה של איזשהו משהו אינטליגנטי, משהו כזה שהוא חכם, שהוא נבון, שמדבר כזה מתחת לפני השטח, שרומז דברים, ושאפשר להסתכל על הסרטים האלה מכמה צדדים. אני מודה שאת שלושת הסרטים האלה ראיתי פעם אחת, אבל לא מצאתי את הדבר הזה, ובכל אחד מהם אמרתי, אוקיי, חמוד, בכולם צחקתי בתחילה, והצחוק הזה הלך והתפוגג לאורך הסרט. כלומר, אם רוצים ביקורת של טוב רע, אז בשלושת הסרטים האלה, שלושתם התחילו באיזשהו סוג של חינניות חמודה, ומודעת לעצמם, סרטים שלושתם מאוד מודעים לעצמם, מאוד מודעים לזה שהם כזה מנהלים איזשהו דיאלוג עם קהל מעריצים, שהוא בילט אין, שבא עבור החוויה, עבור התופעה, שכבר מגיע מוכן, מכיר את הדמויות, מכיר את העולם, מכיר את המיתולוגיה, והסרטים מגיבים לזה. חיבבתי את זה, אבל בשלושתם, האנרגיה שהייתה להם בפתיחה, לא נשמרה בהמשך, ומשהו שם הלך והתפוגג. לכן אני חושב שבסרטים האלה יותר קל לדבר על התופעה, מאשר לדבר על הסרטים עצמם, כי הסרט אני לא מוצא הרבה... בשלושת המקרים לא מוצא הרבה משהו לדבר על התוכן, אבל תנו לי, אני אנסה להתייחס לכל אחד בנפרד. בואו נתחיל עם המיניונים, עלייתו של גרו. אם ספרתי נכון, זה הסרט החמישי בעולם הקולנועי של המיניונים, של אולפני אילומיניישן, מתוך עולם של אולפן אנימציה צרפתי, כלומר המקור הוא בכלל אנימציה צרפתית שנקנתה על ידי אילומיניישן שנקנו על ידי אולפני יוניברסל והפכו לסנסציה בשנת 2010. והסנסציה הזאת צריך לזכור היא תמיד שילוב בין אנימציה שהיא מאוד קרטונית, כלומר המיניונים הם הכי דומים בעולם הקרטוני לעולם הזה של בקס בני או של רוד ראנר, מסרטים הקצרים, עולם שיש בו משהו אנרכיסטי, ניאליסטי, שבו אנשים, הדמויות מזיקות אחת לשנייה, מפוצצות, מרעילות, צובעות, מוצאות הנאה גדולה בהרס, וגם אנחנו, סרטים שעוסקים בהרס, ואין להם איזשהו סוג של, אין איזושהי גאולה בשביל הדבר, אין איזשהו משהו של, אף אחד לא לומד את הלקח. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, יצורים צהובים ופרועים, ואני חושב שהילדים, והילדים שגדלו על ברכיהם, והם עכשיו כבר נערים, מאוד גדלו על זה. ובהתאמה, אם אנחנו רוצים לראות איך נראה דור שגדל על המיניונים ועל ההרס שהמיניונים עושים, הנה, קיבלנו את התשובה בסוף השבוע שעבר עם מה שקרה בבתי הקולנוע. שאני בקונפליקט סביב הדבר הזה. אם לא קראתם את הדיווחים, המוני בני נוער, נגיד באזור הזה של גיל 13, בוא נגיד או 10 עד 15, בהמוניהם, הגיעו לבתי הקולנוע בישראל, בכל העולם, אבל כן בישראל זה כנראה היה עוצמתי במיוחד, 150 אלף איש ראו, קנו כרטיסים למיניונים בסוף השבוע הראשון, בשבוע שעבר, 100 אלף קנו כרטיסים בסוף השבוע השני, למספרים עצומים, זה הסרט שלי יגיע בסופו של דבר יתקרב אולי למיליון כרטיסים, זה ללא ספק יהיה הסרט הכי נצפה בישראל בשנת 2002. אז 150 אלף בעיקר בני נוער הגיעו מתוך איזשהו סוג של אתגרי טיק טוק למיניהם, הגיעו בצורה מאורגנת, קבוצתית, וכשנערים, נערים גם, כן, בלשון זכר, נעים בקבוצות, בחבורות, אז זה מהר מאוד מדרדר למשהו שהוא מאוד אגרסיבי ואלים והרסני. וכך היה, בין אם זה סתם הפרעות באולם הקולנוע, מלחמות פופקורן, ובין אם גם דברים שהם קצת יותר אלימים. אז מצד אחד, זה כישלון נוראי מהעניין הזה, כי אם יש דבר אחד שקולנוע אמור ללמד אותנו, זה איך ללמוד לחיות ביחד במשך 90 דקות, לשבת כולם באולם מרוכזים בדבר אחד, ולא להפריע אחד לשני. ואת זה, כל אלה שבאו לראות את המיניונים בגיל הספציפי הזה, והשתתפו בפרעות האלה, בזה הם נכשלו, ההורים שלהם נכשלו. אבל לא רק הם, אלא גם הקולנוע נכשל, כי יכול להיות שזה עבור האנשים האלה, פעם ראשונה שהם הולכים לקולנוע, או פעם ראשונה שהם הולכים לקולנוע לבד, כי לא מספיק סרטים גרמו להם ללכת לקולנוע וללמוד איך מתנהגים בקולנוע. לכן הם חושבים שבקולנוע מתנהגים כמו שמתנהגים ברחוב, או כמו שמתנהגים בבית, או כמו שלא יודע, מתנהגים ברשתות החברתיות. ולקולנוע אני חושב שאמור להיות איזשהו סוג של קוד התנהגות אחר, שפשוט אף אחד לא לימד אותם. מה הקוד הזה? מצד שני, הצד השני של זה, זה התזכורת הזאת שאני חוזר אליה וחוזר עליה, ואני מאמין בזה אמונה אמיתית, שהחוויה הקולנועית הגדולה ביותר, לא היחידה ולא האמיתית, אבל הגדולה ביותר, האפקטיבית ביותר, הנצרבת ביותר, אם רוצים לחבר סרט עם חוויה כזאת שאומרת, אני זוכר את היום שבו ראיתי את הסרט הזה והזה, אני זוכר איפה ראיתי את הסרט הזה וזה, זה קשור אך ורק בקולנוע. ואני לא חושב, כל הזמן כשאומרים על הקולנוע מת, ואין קולנוע ולא יהיה יותר קולנוע, יכול להיות שכל משתנה, והתכנים משתנים, והמנגנונים משתנים, ואולי הכמויות משתנות, הכל משתנה, אבל בבסיסה של, של התפיסה הזאת, שאני חושב, ואני באמת נשאר אופטימי בדבר הזה, שהקולנוע מול מסך גדול, באולם חשוך, הוא בסופו של דבר החוויה האמיתית והעוצמתית ביותר שאפשר לחוות. אז כרגע זה באמת סרטים שמיועדים לבני נוער, או סרטים שהם סרטי אקשן, או סרטים שהם גדולים מהחיים. הסרטים הקטנים והאינטימיים איבדו את מקומה בבתי הקולנוע, פשוט כי הקהל הפסיק לבוא. אבל אם באיזשהו אופן, איכשהו באופן מחזורי, או מעגלי, או עונתי, הסרטים, גם הסרטים הקטנים יחזרו לבתי הקולנוע, הסרטים הזרים, הסרטים הישראלים, אני חושב שעדיין, כשיש סרט שיש בו איזשהו משהו אפקטיבי מאוד מבחינה רגשית, בין אם הוא מאוד מאוד מצחיק ובין אם הוא מאוד מאוד עצוב ונוגע ללב, הרגעים האלה שהם משני חיים, באמת, הם לא יקרו מול הטלוויזיה. שוב, תזכרו את זה, בארץ, לכן גם צריך לזכור שהסיפור של ישראל הוא תמיד שונה מהסיפור באמריקה. בישראל אף פעם הסרטים הבאמת הטובים, הגדולים, הבינלאומיים, לפחות ב-20 השנים האחרונות לא הגיעו אלינו. היינו רואים אותם ב-VHS, ב-DVD או בערוצי הסרטים. אז תמיד החוויה של הארט-האוס הייתה בישראל יותר ביתית מאשר קולנועית. היה צריך שזה יהיה איזשהו סוג של שובר קופות על מודובר, או בישראל ניר ברגמן, יוסף סידר, אבי נשר, שמי זרחין. אבל הסרטים הקטנים יותר, או האזוטריים יותר, או סרטים הניסיוניים יותר, אף פעם לא הגיעו לישראל לבתי הקולנוע באופן מסחרי. אני לא אומר, טוב, לא אף פעם, אבל לרוב לא הגיעו. אז אנחנו רגילים לזה שאת הסרטים הקטנים, האיכותיים, האינטליגנטיים, אנחנו רואים בבית. אבל לא יעזור. עד היום, כל סרט שאנחנו רואים שהוא באמת משמעותי עבורנו, והוא הותיר איזשהו חותם, אז זה קורה בקולנוע. הדוגמה, למה אני רוצה לדבר על RRR באחת התוכניות הגדולות? זה סרט שאפשר לראות בנטפליקס, אבל אני חושב שנכון עושים מפיצי הסרט קצת כאילו באסה שהם קלטו את זה באיחור, אבל נכון עושים מפיצי הסרט שלמרות שהסרט זמין בנטפליקס, למרות שיש כבר הרבה אנשים ששם נטפליקס, הם בכל זאת מוציאים אותו להקרנות בבתי הקולנוע, כי אני חושב שגם מי שראה את הסרט בנטפליקס, רוצה לראות את הסרט על מסך גדול עם קהל, כי יש הבנה, על כל מי שראה את הסרט הזה, יש את ההבנה שזו חוויה אחרת על מסך גדול, עם סאונד חזק ועם אנשים סביבנו, כי הסרט הזה מטורלל לגמרי. אז שוב, אז אם גם אם יש את האופציה לראות סרט אונליין בבית, ואפשר לראות אותו בחוץ, אם הסרט הוא מספיק אפקטיבי, אני חושב שאנשים עדיפו לראות אותו מחוץ לבית. לא המונים, אבל קומץ, אלה ש הקולנוע באמת חשוב עבורם. אז אני בקונפליקט סביב הבלגן הזה, סביב המיניונים. אני שמח שנוצר אירוע חדשותי, המוני, סביב בתי קולנוע וסביב סרט. אני עצוב שבני נוער לא לימדו אותם איך מתנהגים בבתי קולנוע, אבל אני מקווה שהחוויה הזאת תגרום להם לרצות לחזור לבתי הקולנוע בעתיד, ואולי הם יתבגרו ויתמתנו ויגדלו ויבינו שמה שעושים כילדים מאוד אינפנטילים, לא עושים כמבוגרים פחות אינפנטילים. אבל עוד דבר שקרה, כשישבתי בסרט, אמנם ישבתי, ראיתי את הסרט בקולנוע לב, וסביבי אולם שלם, לא הבנתי מה קורה סביבי, אמנם לא חוויתי את החוויה כמו שאחר כך קראתי דיווחים בסינמה סיטי, רציתי להגיד פריפריה, מסינמה סיטי ובתי קולנוע מחוץ לתל אביב, אבל עדיין רעש והמולה גדולה והתארגנות של בני נוער, מלחמות פופקורן, בהתחלה הערתי להם, אחר כך הבנתי שאני זה שמפסיד בקרב הזה. והיה לי, אני מודה שהרעש הזה גרם לי קצת לאבד ריכוז בסרט, מצד שני, היה לי מאוד מעניין לראות את האופן שבו הסרט עובד על הקהל הזה. כי זה קהל שגדל על המיניונים, הם עשו המון רעש, הם מאוד התעסקו אחד בשני, אבל באופן משונה הם היו מאוד מושקעים בעלילה ובסיפור, ובאופן עוד יותר משונה הם ממש הכירו כל דמות ודמות, כלומר זה אנשים שבאו מאוד מאוד מושקעים בעולם של 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 המיניונים וכל הסרטים והדמויות, וכל פעם שהיה איזשהו קולבק לדמות אחרת הם צהלו כאילו שהם מזהים באיזשהו סוג של משהו בעולם הזה של הפריקולים, היי, הוא יהיה הבנקאי מהסרט הראשון וכן הלאה, אז זה הפתיע אותי. ובית, עוד דבר שהפתיע ויקסים, זה שכשהסרט עבד, שהסרט פתאום היה רגעים של מתח, או רגעים שבהם לא היה ברור מה הולך לקרות, העולם השתתק. פתאום כל הקהל הזה רצה לדעת מה הולך לקרות. פתאום הוא נתפס לדבר הזה. וזה גם משהו שבמאים צריכים לשים לב אליו, בבאים, מפיקים. איך הסרט עובד מול קהל? מתי הקהל ננעל לתוך הסרט, נשאב לתוכו, ומתי הוא מתנתק מהסרט, ומאבד עניין, ואז הוא מתחיל להתפרע בין לבין. אז המיניונים, סך הכל סרט חמוד, בעולם... תראו, זה סרט שמתרחש בשנות ה-70, כי הסרט הקודם של המיניונים היה בשנות ה-60, ואז היו שירים בשנות ה-60, עכשיו זה סרט שעלילתו היא ב-76, אז יש לא מעט שירים משנות ה-70, וזה חמוד ומתוק, ואפילו הכנתי כמה מהם. אחד מהם דיינה רוס, יחד עם טיימים פאלה. שרים, וואו, וכל הילדים בני ה-13 אומרים, וואי, שיר חדש לדיינה רוס, איזה כיף. אז מתוך המיניונים, אל תזרקו פופקורן על האפליקציית רדיו הקצה שלכם. אבל זה משם, כי המיניונים גם מייצרים לעתים, כן, זוכרים את הפי של פרל וויליאמס, גם זה סרט מגנוב על הירח. דיינה רוס, יחד עם טיימים פאלה. עוד קצת עם קיץ, Thor Love and Thunder, סרט רביעי בסדרת Thor. שימו לב שThor הוא בעצם הנוקם מהאבנג'רס האחרון שעדיין יש לו סרט משלו, כן? כל האבנג'רים האחרים ככה, כל אחד פרש לדרכו, והוא היחידי מהמחזור הראשון של הנוקמים שעדיין מקבל סרטים, והוא מקבל סרטים שונים לחלוטין. אני חושב שהטרנספורמציה של Thor בין 2013 ו-2022 בארבעה סרטים מלמדת אותנו הרבה על הטרנספורמציה של הקולנוע הקולנוע המסחרי, הקולנוע של דיסני, הקולנוע של מרוול, הרצון לעשות משהו גדול, בוגר, שייקספירי, עם איזשהו סוג של כן, נוכחות של טרגדיה יוונית, בשני הסרטים הראשונים, מול ההבנה ש... נו, זה לא עובד, בואו נעשה בדיחות. והחיבור הזה שיש למרוול, מצד אחד עם טייקה וייטיטי, הבמאי של תור, שני סרטי תור, ומצד השני של, עם ג'יימס גן, הבמאי של, של סרטי שומרי הגלקסיה, וזה לא מקרי ששומרי הגלקסיה ותור משתפים פעולם בסרט הזה, אז הסרט מתחיל כמין איזשהו סוג של קרוס אובר בין שומרי הגלקסיה ותור, נגיד רבע שעה הראשונה, ואז כל אחד הולך לדרכו ומתחיל הסרט, ואנחנו ממשיכים עם תור, והם הולכים כנראה לקחת הסרט השלישי שלהם, שיגיע מתישהו. אז כאילו הרעיון הזה שהקולנוע הפסיק להיות רציני בהוליווד, הכל בשביל הקטע, הכל בשביל הגג, הכל בשביל הבדיחה, הכל לא מאוד ברצינות, ומהבחינה הזאת טייקה וייטיטי הוא באמת האיש הנכון בזמן הנכון שמגיע לאולפני דיסני, הוא גם שדרג להם או שינה להם, עושה מייק אובר לנוקמים ולתור, עכשיו הוא מקבל את המנדט לעשות אותו דבר למלחמת הכוכבים, יהיה מעניין לראות, אבל מצד שני אני מודה שאני מאוד מחבב את טייקה וייטיטי, אני חושב שהוא מוכשר וטירוף, אני חושב שהוא גם מאוד מאוד מצחיק, ואני חושב שהוא גם מאוד חכם, אני חושב שג'וג'ו רביט היה סרט חכם, אני חושב שמה שהוא עשה בתור הראש הקודם היה נבון, הוא כאילו אינטרפרטציה נבונה לדמות, אבל אני חושב שהסרט החדש מציג גם את המגבלות שלו, אז זה מצחיק, כשהוא רוצה להצחיק, אז זה מצחיק, כשטייקה וייטיטי והדמויות שלו צוחקות על הדמות של תור, או לוקחות את כל העולם הזה של מרוול לא מאוד ברצינות, זה מצחיק. מצד שני, אם אנחנו אומרים להיות גם בתוך קומדיה, אבל גם להיות מושקעים בעלילה ובגורלן של הדמויות, וגם לשאול את עצמנו לאן זה הולך מפה, במובן הזה, מבחינתי, זה משהו שם הולך לאיבוד. הבדיחות וחוסר רצינות ואיזשהו סוג של תחושה של אלתור, או איזושהי תחושה מאוד מאוד משוחררת, גורמת לזה שהסרט באמת מקבל אווירה מאוד לא רצינית, ואז אני אומר, אוקיי, אז לא באמת אכפת לי מאף אחד מהדמויות, ולא באמת אכפת לי מה יהיה בסרט הבא, לאן זה ילך, לאן זה ילך מפה, מה יקרה הלאה, מה יהיה בתור 5, לא כל כך מעניין אותי, האם עוד פעם החבורה הזאת תתאחד, האם יהיו עידן חדש של הנוקמים, כרגע זה לא מאוד מעניין אותי, וזו שאלה, איך הופכים את הסרטים האלה, שבהם באמת משהו משמעותי, כי אני חושב שהסיבה שמרוול נכנסה לחיינו בעשור הקודם, זה כי היה שם משהו משמעותי, אני חושב שהסרטים של קפטן אמריקה היה בהם משהו משמעותי. הם אמרו משהו על החיים שלנו, על העולם הזה שבו אנחנו נמצאים. הם אמרו גם משהו מאוד מתוחכם. אותו דבר עם איירון מן. איירון מן היה גם סרט שעיקרו בדחנות ואירוניה, אבל הוא דיבר משהו על העולם הזה של תעשיית הנשק האמריקאית, או הפולחן הנשק, והתעשיינות. איכשהו משהו שיושבים שם ואומרים, אוקיי, זה גם אקשן, וזה גם מצחיק, אבל גם אני מבין שעשו את זה אנשים שהעולם הזה יקר להם. ובתור אני מרגיש שאנחנו נמצאים רק בעולם של שטוטניקיות. ולכן כשפתאום יש באמצע עלילה מאוד מאוד כבדה, עם קריסטיאן בייל בתוכה, באמת תודה שלא עבדתם גם את חואקין פיניקס, עם קריסטיאן בייל שמתאבל על מות ביתו, והולך ונוקם בכל האלים של ולהלה, ויש כזה סיקוונס שלם בשחור לבן, שהוא מרשים מאוד מבחינה ויזואלית, אבל לא קשור בכלום לסרט כולו, אז אני קצת הלכתי לאיבוד, ואני ממש הרגשתי שאני מאוד בעניין, ואז מאבד עניין, אני מאוד נהנה, ואז אני מפסיק ליהנות, והסרט נראה לי באמת, נראה כמו איזשהו סוג של המפלצת של פרנקלשטיין, שמחוברת טלאים טלאים, איברים איברים, ולא לגמרי ברור מה רוצים ממני, חוץ מזה שאני אצהל ואשמח, זה קצת אני מרגיש שאני הגעתי למין מסיבת יום הולדת כזאת, שיש ממתקים שאני אוהב, יש ממתקים שאני לא אוהב, ואז יש את הרגעים שמחים, ואז באיזשהו שלב זה קצת נהיה ארוך מדי, ואז אני כבר רוצה שיקחו אותי הביתה, וכן הלאה. יותר מדי. כל יותר מדי. וזה חבל, כי זה איבוד, אני מרגיש שיש פה איזשהו איבוד שליטה של מרוול, וגם של טייקה וואיטיטי, בצורה ובתוכן ובמה שהם משלם להגיד. תראו, זה עובד, הקהל מגיע, הסרט מצליח, אז כאילו, אז ימשיכו לעשות את זה, אבל אני חושב שיש לזה איזשהו סוג של גבול, יש איזשהו רגע שבו זה, הבלגן הזה, ובאמת, המון בלגן, הדוקטור סטרנג' האחרון היה מאוד מבולגן, תור החדש מאוד מבולגן, הסרטים האלה היו יותר מסודרים, יותר מורגנים, אני חושב שאפשר להכריז על פייז 4, על הפאזה הרביעית של היקום הקולנועי של מרוול, כאיזשהו סוג של כישלון. הם לא... שוב, הסרטים מעניינים, אבל אין... זה לא יציב, נראה שהם כאילו פועלים על קהל שהוא כבר בילט אין, ושיבוא לכל דבר שיתנו לו, אבל הקהל הזה יעזוב אותם באיזשהו שלב, הוא יגדל, הוא יעבור את הגיל של הדבר הזה. אני מקווה לטובתם, שהם יגדלו ויתבגרו מהדבר הזה, ואז כדי להביא קהל אחר, או כדי לשמר את המבוגרים שחיבבו את הדבר הזה, אני למשל. אז תנו לנו סרטים שיש בהם איזשהו סוג של משהו, שהוא קודם כל אקשן מלהיב, כן? אני אזכיר את זה שהיה לנו את קפטן אמריקה וחייל החורף. ששם זה עבד, הדבר הזה. גם יופי של אקשן, וגם סרט מלהיב בעשייה שלו, בקולנוע שלו, וגם במה שהוא אומר על אמריקה. אז אני קצת רוצה שמרוויל יחזרו לפייז 3 שלהם, וינסו לחזור משם למקום יותר טוב. מה שכן, גם בתור, בגלל שיש שם טייקה וואיטיטי, וטייקה וואיטיטי בשבילו הכל זה בדיחה, ועובד עם אנשים שאצלם הכל זה בדיחה, אז כל שיר שהוא בוחר, הוא נורא מצחיק, אז יש המון שירים של Guns N' Roses, אין לי כוח עליהם, אבל פתאום, באמצע יש את אניה, זה נורא מצחיק ששומעים את אניה באמצע שיר, סרט של תור. אבל נורא מורידה לי עכשיו, אז נעבור לעוד שיר מתוך המיניונים, כי הם עושים שמח. אמרתי לכם, שנות ה-70. סרט שהוא כולו דיסקו ואפרו ובל בוטום. Earth, Wind and Fire, Shining Star. We'll be right back. truly be shining star. Earth, Wind and Fire, Shining Star, מתוך פסקול המיניונים 2, עלייתו של גרו, שם בפסקול הזה, הכל זה גרסות קאבר, אבל אני הלכתי למקור. והסרט השלישי בבתי הקולנוע שעושה שמח, זה עולה לראש, סרט שביים דניאל אדר, סרט הראשון שביים דניאל אדר, אני מכיר אותו מהרבה דברים שעשה בטלוויזיה, עם תום יער למשל, פעם ראשונה שהוא עושה סרט יחד עם חברי ערוץ הכיבוד, בסרט שהוא, כן, חברי השלישייה הזאת שערוץ הכיבוד, טוב, נתחיל מהתחלה, ערוץ הכיבוד הם שלושה יוצרים שעושים סרטים או שירים בידורים, מיתולים, פרודים על חשבון הפופה הארץ ישראלי או הפופה ים תיכוני. אני מודה שהשירים שלהם כל כך טובים והפרודה שלהם שהם נשמעים מאוד מאוד דומים מבחינתי למושא הבידור שלהם, ועד לכן הם גם מגיעים למקומות גבוהים במצעדים, כי בהזנה לא מוקפדת, הם נשמעים כמו האחרים. אבל זה לא Weird Al Yankovic שההגזמה ברורה. פה ההגזמה היא כאילו רק אם מקשיבים, לא יודע, לא, אבל אני לא חלק מאלה שהתלהבו מערוץ הכיבוד, או שהיו בתוך העולם הזה, בערך ביוטיוב לפני 4 שנים, אפילו יותר, 8 שנים, שהסרטים, שהשירים שלהם הביאו מיליוני צפיות ביוטיוב. וקראתי אצל אישי קיצ'לס בישראל היום, שריאן את דניאל אדר, שהרעיון הזה צץ בראשם של אנשי ערוץ הבידור, ערוץ הכיבוד, לפני 5 שנים. לפני 5 שנים אני מבין למה לעשות סרט על ערוץ הכיבוד. זה כאילו לקחת איזושהי תופעה ולדפוק מהר, להגיד, אוקיי, יש פה איזשהו משהו, יש לנו קהל, יש לנו דרך להגיע לקהל, אנחנו מבינים את הקהל, אנחנו מבינים את הדור הזה, בואו נעשה סרט ונגרור את הקהל הזה מיוטיוב לקולנוע. זו מחשבה מאוד נכונה, והיא מחשבה שבעולם אידיאלי צריכה לבוא לא מצד היוצרים, אלא מצד המפיקים. אבל ישראל היא לא מדינה הגיונית, אני לא יודע איך זה הלך מאחורי הקלעים, לא יודע למה זה לקח 5 שנים, בואו נגיד שזה לקח 4 שנים פלוס קורונה, אבל עדיין, אני חושב שלטיימינג יש בדבר הזה איזשהו משהו, משהו משמעותי, אני חושב שהקהל הפוטנציאלי של ערוץ הכיבוד התבגר, ואני לא יודע אם הם עדיין הולכים איתם. כלומר, אני יהיה סקרן לשמוע את המספרים של כמות האנשים שבאו לראות את הסרט בסוף השבוע הראשון, או בסוף השבוע הראשון, או לאורך כל ימי הפצתו, ואני באמת מקווה שהסרט מצליח, אבל נדמה לי שהוא היה יכול להיות, להצליח יותר לפני 4 שנים מאשר כיום. מה שכן, אנשי ערוץ הכיבוד, ניתן להם קרדיט, דור מושכל, עומר ריבק ורותם קפלינסקי, שמגלמים את הדמויות לידו, אישקט ואסטמה, חושבים נכון. כלומר, התוכן של הסרט, או האופן שבו הם בונים את הסרט הראשון שלהם, איך להפוך תופעת יוטיוב או רשתות חברתיות לסרט עלילתי, היא המחשבה הנכונה. הם מבינים נכון גם את הקולנוע הישראלי, גם את השלגרים הישראלים, וגם את הקהל הישראלי. ובמילים אחרות, הם יודעים שמי שרוצה לעשות להיט, צריך לעשות קומדיה צבאית. זה הז'אנר אחד או שני, אני חושב שהזכרתי את זה, שדיברתי על זה אולי בנסיבות אחרות. אם רוצים לעשות להיט בישראל, זה הז'אנר, קומדיה צבאית, ואם רוצים שזה יהיה כפל כפליים, קומדיה צבאית מוזיקלית. וזה מה שהם עושים. והם גם מצדיעים יפה, לכל אלה שבאו לפניהם, מהלהקה וגבעת חלפון אינה עונה וספיחס וסבבה, ואפילו אפס ביחסי אנוש. כל הסרטים האלה הם כולם סרטים שמאוד הצליחו, כי אני חושב שהקהל הישראלי אוהב לצחוק על הצבא, אוהב לצחוק על החוויה הצבאית, לא על הצבא ועל מטרותיו, אלא על החוויה הצבאית, שהיא באמת חוויה קולקטיבית של הרבה מאוד מאנשים במיינסטרים הישראלי מעל גיל מסוים. כלומר, זה כבר אומר לנו שהם פונים לקהל של חיילים פלוס, לא של תיכוניסטים. לא טרום חיילים, אלא פוסט חיילים. וזה אומר שבאמת הם חושבים נכון, ולכן כשסרט התחיל, ולא הכרתי את הדמויות, ולא הכרתי את הבק סטורי של זה, הוקסמתי, כי קיבלתי עולם שמאוד שישע אותי, שמתחיל בתיכון, מתחיל כפרודיה על סרטי תיכון, כשהתיכוניסטים הם בני 30, ואז הם נזרקים מהתיכון ועוברים לצבא, והם צריכים להתקבל לצבא, ואז הם גם צריכים להתגייס לצבא, ואז הם צריכים להקים להקה צבאית, מאוד משעשע, צחקתי שם הרבה ונהניתי, ואז באיזשהו שלב, כמו שקרה בשני הסרטים האחרונים שאנחנו מזכירים פה היום, באיזשהו שלב זה נעצר. הכמות הרעיונות, אחרי שהעולם נוצר, אחרי שהסיטואציות נוצרו, אחרי שהקונפליקטים נוצרו, אחרי שהבנו מי הגיבורים ומה הם רוצים, משהו שם, איזושהי נפילה מאוד גדולה של מתח, וגם בעיקר בכמות הבדיחות, וגם בכמות השירים, כלומר, יותר שירים יש בהתחלה מאשר בהמשך. אבל יש פה איזשהו משהו שקצת מעציב אותי בקונטקסט הזה של הקולנוע הישראלי, של למה צריך לחכות 5 שנים, למה הסרטים האלה לא יכולים להגיע יותר מהר, למה אין את המפיק, מצד אחד זה סרט שלא היה קורה אילולא משה אדרי, משה אדרי וחברת יונייטד קינג מחפשים את הסרטים האלה, מחפשים את הסרטים שיכולים להגיד, או, זה סרט לחופשת הקיץ, ביום הראשון של החופש הגדול, הסרט הזה עולה ויביא את התיכוניסטים. אבל, אם אתה באמת מפיק של, או יזם של קולנוע מסחרי, אז זה היה צריך לקרות מזמן, זה היה צריך לקרות הרבה קודם. ואם רוצים להביא קהל גדול, אז צריך ללכת לחפש את המותגים האלה ולממן אותם, ולא לחכות שזה יגיע באופן אורגני. אני יודע, זוכר את הסיפורים שמולי סגב היה מספר על היצירה של זוהי סדום, בתור הסרט של חבורת ארץ נהדרת, כמה זה היה קשה להרים את הדבר הזה. אני שמעתי את הסיפורים של גורי אלפי, שרצה לעשות סרט על פי רב מחר, קומדיה רומנטית, וכמה זה היה קשה ומסובך. כלומר, יש פה איזשהו עניין הזה שהקולנוע הישראלי יודע מאוד לעשות ארט-האוס, ולא כל כך יודע בימינו ליצור שלגרים ולהיטים, וגם השלגרים האלה הם בסוף לא באמת נורא מצליחים. שוב, לפני שנה היה לשחרר את שולי שהביא 1,200,000 כרטיסים, שזה באמת תופעה יוצאת דופן, שאני לא יודע ממש להסביר אותה, אבל היא מוכיחה שזה אפשרי. צריך איזשהו סוג של אוסף נסיבות די מופלא, כדי שזה יצליח ויעבוד. צריך גם פוסט קורונה, וגם שלישייה מצליחה, כמו שלישיית מה קשור. במקרה הזה יש פה שלישייה שהיא יותר ויראלית, מאשר שמצליחה בפריים טיים של ערוץ הכיבוד, ואין את תופעת הקורונה, והפוך, יש המון מתחרים, כלומר, אם אתם נער בן 15, אתם קודם תלכו למיניונים, אחר כך תלכו לתור, ואחר כך תלכו לראות את עולה לראש. ובתקווה שנשאר לכם כסף, אז אולי עולה לראש יהפוך ללהיט בעוד 2-3, אחרי ש קהל היד שלהם יגמור לראות את המיניונים ואת תור, ולא עכשיו בזמן אמת? לא יודע. אז חיבבתי, אחד הדברים שחיבבתי שוב, עד גבול מסוים, וגם זה גרם לי לחשוב על מצב הקולנוע המסחרי. אני רוצה, שוב, אם אתם שואלים אותי, אני אוהב שהסרט הוא אינטליגנטי ורגיש ואנושי וחם ופורץ דרך, והוא גם נגיש וגם מעורר מחשבה, הסרטים האלה. הסרטים הישראלים הם מומחים בדברים האלה. אבל אני חרד לקולנוע הישראלי, ואני חושב שהקולנוע הישראלי חייב שיהיה לו מין קווין פייגי כזה, או מין קריס מלדנדרי של אולפני אילומיניישן שעושה מיניונים כל 3-4 שנים. צריך מין קפטן כזה, שידאג שיהיה מין שובר קופות באחת לכמה שנים, אם לא פעם בשנה, אבל זה דורש יזמות, דורש איזושהי יוזמה, וזה דורש השקעה, וזה המון כסף. אז אני רוצה שיהיה סרטים כאלה, או אני מאוד רוצה שיהיה לשחרר את שולי. אני לא יודע אם אני רוצה לראות את לשחרר את שולי 2, אבל אני בטוח שזה חובה שיהיה סרט כזה, כי שוב, ופה אני חוזר לנקודה שאיתה התחלנו עם המיניונים, אם אנחנו רוצים שיהיו אנשים שעדיין לחוויות הראשונות שלהם יהיו באולם קולנוע, שהם צוחקים ונהנים, וזה משהו שהחבר'ה מגיעים להם, וזה משהו קהילתי והמוני, אז צריך את הסרטים האלה. ואז כשהקהל הזה מתבגר, הוא מחפש בבתי הקולנוע את הסרטים היותר מעודנים, יותר עדינים, יותר אנושיים, יותר אינטימיים, ולא רק כל הזמן, רק את החפלות ואת המסיבות, את הצחוקיות והשיגועים. אז, ונקודה אחרונה, דניאל הדר, אז הוא השלישי מחברות בבון שמגיע לבתי הקולנוע, הראשון היה אדם סנדרסון, שעשה את זוי סדום, ואז עזב את עולם הקומדיה והלך ועשה את לוויה בצהריים, בסרט מאוד מאוד עצוב ומדכא. מעניין מה דניאל הדר יעשה כסרט שני, אם גם הוא ינטוש את הקומדיה ויגיד, עכשיו אני רוצה לעשות משהו עצוב ומדכא. אבל דניאל הדר הוא גם, והשלישי הוא תום שובל, שעכשיו בפרסי האקדמיה הוא כאילו הכי סופיסטיקדד מהשלושה, הוא כאילו אף פעם לא עשה קומדיה משוגעת. בפרסי האקדמיה, שהקרנות של האקדמיה מתקיימות בימים אלה, אז יש סרט אחד שהוא חתום על התסריט שלו, שנקרא יוני אפס, וסרט נוסף שהוא, שהוא ביים, שנקרא, אני לא מצליח לזכור את השם שלו, Shake Your Troubles Away באנגלית הוא נקרא, אבל בעברית אני לא זוכר. אז שלושת חברי, חברת בבון מלפני 20 שנה, שהיו אז פוסט תיכון, או מיד אחרי צבא, אדם סנדרסון, דניאל הדר ותום שובל, כולם הגיעו בסופו של דבר לבתי הקולנוע, אדם סנדרסון זכה להצלחה מאוד גדולה, יהיה מעניין לראות עם דניאל הדר. דניאל הדר הוא בנו של רפי הדר, שהיה קולנוען שנהיה מסעדן, ואימא שלו יהודית צולה, ששיחקה בתפקיד הראשי בשלושה ימים וילד של שלורי זוהר, אז הוא דור שני ליוצרי קולנוע, וחיכה הרבה זמן, בשל הרבה זמן, עד שהוא הגיע לקולנוע, ויהיה מעניין לראות מה הוא יעשה, מה הוא יעשה הלאה. אוקיי, בואו נבוא לקטע הבא. קטע מוזיקלי. שעליו אני יכול לספר לכם. אירוע מאוד מעניין שקורה בעולם הסטרימינג הישראלי בסוף השבוע הקרוב. ביום שישי עולה בנטפליקס, גם בישראל וגם בארצות הברית, הסרט תמונת הניצחון של אבי נשר. סרט, זה מאורע נדיר שסרט ישראלי עולה בפרמיירה, פרמיירת ה-VOD שלו עולה בנטפליקס ולא בערוצי ה-VOD האחרים של יס, הוט וכאלה. ומקביל לזה, זה כבר קיים כמה שבועות, הפסקול של הסרט שכתבו תום מורן ורנדי קרבר, יצא בתקליט בהוצאת מילן רקורדס, שזה חברה בת של סוני, והוא זמין לכם להאזנה בספוטיפיי, אז תוכלו לעשות, לעשות סוף שבוע סטרימינג עם תמונת הניצחון של אבי נשר. אם ראיתם, 200,000 איש ראו אותו בשלהי השנה שעברה, אם לא ראיתם אז תוכלו לראות, סרט מלחמה מאוד מאוד מרשים. אני מאוד חוקר את הקולנוע של אבי נשר בים בכלל, כבר הרבה זמן, אבל בייחוד בתקופה האחרונה, את האופן שבו הנושאים שלו נשארים עקביים מסרט לסרט, האופן שבו הסרטים שלו משתנים מתקופה לקופה, לרגעים אינטימיים, ורגעים בסרט הזה הם מאוד מאוד גרנדיוזיים, באמת במאי שיודע להביא את הגרנדיוזיות לקולנוע הישראלי, באמצעים מצומצמים לעשות דברים מאוד מאוד גדולים. אהוד בלייברג הוא האיש שיזם את הסרט ועזר במימונו ובהפקתו, וגם בהפצתו הוא זה שהביא את הסרט לנטפליקס. אני מניח שזה מביא גם רווחה כלכלית לכל מי שהיה שותף להפקה. בלייברג עדכן אותי, הוא מאוד גאה בעבודה שהוא עשה בהפצה של, ההפצה הבינלאומית של הסרט הזה, שהסרט הזה נמכר לא פחות מביקור התזמורת, והוא זה שהפיק את ביקור התזמורת ומחה ביקור התזמורת. עכשיו ביקור התזמורת היה סרט מאוד מדובר בזכות פסטיבל קאן, אבל הסרט הזה לא היה לו את פסטיבל קאן, ועדיין מסתבר שבעולם לפחות קנו אותו להפצה, אני לא יודע אם ראו אותו, אבל קנו אותו להפצה בהרבה טריטוריות בעולם, כולל כאמור בנטפליקס. אז תמונת הניצחון, אם לא ראיתם, תוכלו לראות מיום שישי בנטפליקס עם ג'וי ריגר ואליאנה תידר ומשי קליינשטיין, גם שם, ועוד הרבה שחקנים, ממש אנסמבל גדול של שחקנים, ועם סיקוונס סיום די מדהים בעוצמה שלו, ובגרנדיוזיות שלו ובאפקטיביות שלו. סיקוונס מלחמה, סרט שמתרחש ממלחמת העצמאות של מדינת ישראל ב-1948, קצת לפני הרבה, כן? תחילת 48 ובהמשך. אז זה מתוך הפסקול שלחין תום אורן, וזמין כאמור בספוטיפיי ובמילן רקורדס, הנעימה של זיגי, ועם זה אנחנו מסיימים תוכנית קיצית ברובה של סימסקופ ברדיו הקצה. בשבוע הבא אנחנו נדבר פה על פסטיבל הקולנוע בירושלים, אז תהיו איתנו, להתראות.
Signal from another world.